מאזינים לכאן עוד.
תרגיל בחירות. הסיפור האמיתי מאחורי מערכות הבחירות בישראל. עורך ומגיש יונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו בתרגיל בחירות, התוכנית שחושפת את כל הסודות מאחורי מערכות הבחירות בישראל. אני יונתן גת, ובכל תוכנית אנחנו נדבר על מערכת בחירות אחרת, ונגלה את התכסיסים שעמדו מאחורי הקמפיין, התעלולים שמאחורי תשדירי התעמולה, והעצות של יועצי הסתרים. וזה יהיה סיפורה של מערכת הבחירות, כפי שטרם שמעתם עד היום. ועכשיו, אנחנו בחלק השני של התוכנית שעוסקת בבחירות האלה.
היו לנו 4 שנים בלתי רגילות.
הדרך שמר פרס מביאה לנו לא שלום ולא ביטחון.
ישראל צעדה קדימה.
היא מביאה לנו פחד.
4 השנים הבאות נפתחה הזדמנות להגיע לשלום כולל למזרח התיכון.
מר פרס, אתה הבאת את מצב הביטחון שלנו לשפל חסר תקדים.
לשווא מנסה מר נתניהו להפחיד, להפיץ פחד.
וזוהי תוצאה ישירה מהמדיניות האומללה שלך.
אילו היו צריכים לבחור דוגמן ולא ראש ממשלה, עניין הגיל היה נושא.
כל יום אנחנו מחכים לפיגוע הבא, אז אל תספר לי סיפורים.
יש כמה אנשים שאין להם סבלנות ועשו מהפחד עניין מפלגתי.
אני רוצה להגיד לך מר פרס, זה לא די להצטלם עם הילדים, צריך להגן על הילדים.
אני פונה אל כל המצביעים.
אני קורא לכם.
אלייך, אליך.
הצטרפו כולכם אלינו.
אל תיתן לשליחות להיקטע.
עתיד טוב יותר.
זה אפשרי וזה דרוש.
בעזרת השם, נצליח.
כן, כאמור, בחירות 1996, בנימין נתניהו מול שמעון פרס. הבחירות האלה התחילו עם פער עצום של 18% לטובת שמעון פרס, והסתיימו בניצחון מדהים ומפתיע של בנימין נתניהו בפער של קצת יותר מאחוז, 35,000 קולות. אז איך בדיוק כל זה קרה? איתי לאורך התוכנית השתתפו האנשים שאחראים לקמפיין הזה, היועץ האסטרטגי של נתניהו ומחבר הספר Killer Instinct, אייל ארד.
אהלן.
היועץ מטעם אהוד ברק במטה שמעון פרס, וגם הוא חתום על הספר Killer Instinct, משה גאון.
שלום רב.
בימאי תשדירי הליכוד, רון אסולין.
אהלן.
מנהלת מטה ההסברה של הליכוד, לימור לבנת.
שלום וברכה.
מנהל מטה ההסברה של מפלגת העבודה, חיים רמון.
שלום.
וגם אורח מיוחד, יועץ הבחירות האגדי של ביל קלינטון וטוני בלר, בוב שרום.
היי, how are you?
בפרק הקודם דיברנו על המצאת הסיסמה נתניהו עושים שלום בטוח, על גיבוש הקמפיין פרס יחלק את ירושלים, והיום אנחנו נדבר על הדמות המסתורית של הבחירות האלה, ומי שמנצח על כל הקמפיין הזה, יועץ הסתרים האמריקאי ארתור פינקלשטיין.
ידענו שמה שיש בארץ, עם כל הכבוד למקצוענות שלנו, אנחנו כולנו יחסית לאמריקאים חובבנים.
הנה אייל ארד, היועץ האסטרטגי של נתניהו.
אנחנו צריכים איש מקצוע אמיתי שילמד אותנו איך עושים את זה נכון. והתחלנו לחפש.
מי שמחבר בין פינקלשטיין לנתניהו הוא אייל ההון רון לאודר.
סיפר לנו, יש יועץ אמריקאי שעבד עם מי שהיה זה מושל מדינת ניו יורק, ושרונלד מכיר אותו, והוא יכול לבדוק איתו אם הוא מוכן לבוא.
פינקלשטיין הוא מתמטיקאי ומפתח של תוכנות סטטיסטיות. הוא מומחה ייחודי לפילוח סקרים פוליטיים, ונחשב לאוף מוזר בעולם הייעוץ הפוליטי בארצות הברית.
לא אוהבים אותו באמריקה, כי הוא מאוד חד ובוטה. הוא לא מיינסטרים. ביבי אמר לו, שיבוא לארץ.
פינקלשטיין מגיע לישראל, ונרשם בבית המלון תחת השם הבדוי סטיבן סנייר.
סטיבן סנייר היה מגייס הכספים של ביבי בארצות הברית, והוא זה שעשה את הזמנת מלון. ולכן הוא הזמין את המלון. זה לא שהוא נרשם שם, הוא הזמין שם את המלון. כי האמת היא, עד שהוא בא לארץ לא ידענו איך קוראים לי.
איש עוד לא ידע.
לימור לבנת, מנהלת מטה ההסברה של הליכוד.
בהתחלה היינו בודדים בלבד שידענו שהוא, מה שהיום נראה כבר כל כך שגרתי, כל כך מובן מאליו, בחירות 96, את הפעם הראשונה שהובא מומחה לבחירות מחוץ לארץ, מארצות הברית.
ביבי נפגש איתו, אני זוכר, הוא מצלצל אליי בערב, אומר, אתה חייב לפגוש מישהו. לא, בסדר. הוא אומר, היום. הוא אומר לו, בסדר. הוא אומר, בירושלים. הוא אומר לו, בסדר. אני פוגש אותו, זה איש נמוך.
שקט מאוד, אבל קריזמטי מאוד.
קריסטן קצת.
קריזמה שקטה כזאת.
קריאס.
ביטחון עצמי של אדם שיודע בדיוק מה שהוא עושה.
עם חוצה עם עפרונות.
לא שחצני.
ויחף. הוא הולך יחף, ואנחנו מתחילים לדבר. אחרי חצי שעה, אני אומר לו, סליחה רגע, אני הולך לביבי. אני אומר לו, תשמע, זה האיש.
למה אתה אומר את זה?
כי ראיתי, נגיד לך, ראיתי שהוא אוהב ללמד. ארתור היה קודם כל מורה. ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה אנחנו צריכים ללמוד. כן, ולא רק אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים להביא צוות של אנשים, שכל אחד עם אגו מכאן עד הכנרת, שהוא ילמד אותם, okay. ושהם יסכימו ללמוד ממנו. ולארתור היה את זה, הייתה לו את היכולת להפוך את כולנו, כולל את ביבי, לתלמידים שלו. אין כמעט משהו שאני יודע בפוליטיקה שלו למדתי לארתור.
וארתור פינקלשטיין מתחיל להדגים לצוות איך הוא מבצע את הסקרים שלו, וזו דרך אחרת לחלוטין ממה שבוצע בארץ עד אז. תוך כדי ביצוע המחקרים, פינקלשטיין מגיע לתובנה מעניינת לגבי הבוחר הישראלי.
וארתור הבין שכנראה שיש אנשים שיצביעו ליכוד, אבל הם מתביישים לומר את זה בתשובה לסקרים. ולכן הוא מצא איזה דרך לעקוף את השאלה הישירה הזאת, ושאל שאלות מסביב.
למשל, הוא היה מנסח שאלה בסגנון, איך השכן שלך? שאתה מחבב או מעריך, מתכוון להצביע לדעתך.
ואז אנשים כבר לא התביישו לענות, כי זה לא אני, זה חבר שאני מכיר, או שכן שאני מכיר, וכו' וכו'.
הדבר השני שארתור הראה לנו בסקרים, הוא ההבחנה בין יהודי לישראלי. כששואלים אותך, האם אתה קודם כל, הרי ברור, אנחנו כולנו גם יהודים וגם ישראלים, אבל אתה, מה אתה קודם, יונתן? אתה קודם יהודי או קודם ישראלי?
שאלה טובה.
ומי שאומר קודם ישראלי הוא שמאל. מי שאומר קודם יהודי, הוא בעל נטייה לימין.
וכך הוא צריך לנתח, את לפצח קודם כל, את הקוד המוצפן הזה, את הצופן הזה, וגם לנתח אחר כך כמובן את המספרים, וכך הוא צריך להגיע למספרים מאוד מאוד מדויקים.
והדבר היה נכון במיוחד בנוגע למצביעים מברית המועצות.
הם היו בשושו בעיקר משום שזו התרבות,
כן.
שממנה הם באו. אז זה היה קצת אותה מאוד גדולה, קשה מאוד לפצח אותה ולפענח אותה, נוסף למה שאמרתי קודם. את כל זה היה צריך איכשהו, היה צריך להבין איפה אנחנו עומדים בכלל.
ואחרי שמבינים באמת מהי דעת הקהל, קל יותר לאנשי הקמפיין לגבש את הסיסמאות המתאימות, שגם הן נבדקות בסקרים, ופינקלשטיין מלמד דבר נוסף.
הוא אמר, יש לנו רק מקום אחד שבו אנחנו יכולים לנצח, שלום בטוח.
מוטי מורל, זיכרונו לברכה, ממתי נתניהו.
זה הפתרון המדויק ביותר, רק דבר אחד, אל תתפזרו, תישארו על אותו דבר, ולא משנה מה יקרה. והוא חזר לאמריקה. זה מאוד מאוד עזר, כי כשהתחילו הלחצים, ראשי ערים, חברי כנסת, פוליטיקאים, כולם, מה עם הנושא החברתי, ומה עם הנושא הכלכלי, ומה עם ערי הפיתוח, חצי מיליון איש בערי פיתוח, ואתם לא מדברים אליהם מילה, מה זה כל היום ביטחון, ביטחון, ביטחון? אז היינו אומרים, אנחנו נורא מצטערים, ידינו כבולות, כי ארתור אמר לעשות רק את זה. איפה ארתור הזה אני אדבר איתו? הוא באמריקה, לא יודעים איפה.
עד כדי כך זה היה זה שרובן אדלר סייר לנו כאן כפתורים כאלה על החולצה, ארתור אמר. וכל פעם שנגיד דן מרידור היה מסביר שנמאס כבר מהזרוכית
השברת,
כי כבר ראו אותה שלוש פעמים.
תגידו כבר משהו חדש.
היינו, כן, היינו שמים, מצביעים לו פשוט על הטאג הזה ואומרים, ארתור אמר. זה גמר את הוויכוחים.
הוא הביא איתו עוד חידושים. הוא הביא איתו אז, מדורת השבט הייתה תשדירי תעמולה ששודרו מבערב בטלוויזיה. וארתור אמר, מספיק עם הסיפורים, אני זוכרת שאנחנו היינו, הכל היה מקולק למין בלוקים כאלה, הגיבו לנו נניח לפי מספר המנדטים, אני יודעת מה, 12 דקות בערב, אז היו מחלקים את זה, ואז בשלוש דקות היינו עושים סיפור שלם. מספרים, פיצ'ר שלם, ממש פיצ'ר, סרט שלם של אגדות ועלילות וכו'.
הרבה פעמים איזשהו אומן או פרזנטור, זה יכול להיות ספי ריבלין, זה יכול להיות הגשש החיוור.
או רותי פרמינגר.
כן, רותי פרמינגר. והם תשדירים של 2-3 דקות, ואתה מעלה את התשדיר, ואז למחרת היום המפלגה השנייה מעלה תשדיר נגדי, ואז אתה מעלה תשדיר נגדי לנגדי, ואז, וככה זה, כל הבחירות זה איזה מין פינג פונג של סרטי בורקס בני ארבע דקות.
וארט לא אמר שום דבר. אנחנו עושים תשדיר שיהיה תשדיר של 15 שניות, אמרנו כמה? מה זה תשדיר של 15 שניות? לכל היותר הוא אמר גג 30 שניות. אנחנו לא הבנו את הדבר הזה, אבל הוא אמר, וזה אותו תשדיר, אותו תשדיר שיחזור על עצמו כמה פעמים בערב ומדי ערב. אותו כן. דבר. ואנחנו אמרנו, זה ישעמם, אף אחד לא יסתכל בזה. אמר, לא, לא, זה לא ישעמם.
4 במרץ 96, אין ביטחון. 12 באפריל 96, אין שלום. אין סיבה להצביע פרס.
אגב, היום נראה טבעי, סרטי פרסומת, 30 שניות.
עם רימיינדרים, אני מזכיר לך.
רימיינדר זה שהסוף חוזר הרבה פעמים.
לא, לוקח את הסרט ועושה לו גרסת 15 שניות ועוד גרסת 5 שניות.
נותנים רק את ההיילייט של המסר הזה.
אין ביטחון, אין שלום. אין סיבה להצביע פרס.
זה יחזור, צריך לחזור על המסר ולחזור על המסר שוב ושוב ושוב.
וחוזרים עליהם עשרות פעמים במשך 3 שבועות.
עד כדי כך שדן מרידור אומר, חבר'ה, הגזמתם, אותו תשדיר, אין לכם מה להגיד?
והתשובה היא ארתור אמר.
וחוזרים וחוזרים עד שלפעמים אתה יכול להשתגע, אבל מה? הוא חודר לראש.
אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע פרס.
היה מאוד קשה לקלוט ולקבל ולהסכים לסוג כזה של תעמולת בחירות שנראתה לגמרי לגמרי בלתי מתקבלת על הדעת.
אבל נתניהו, באינסטינקטים שלו, סומך על כל מילה של פינקלשטיין ומיישם בדיוק את הוראות ההפעלה של הקמפיינר מארצות הברית.
הוא תלמיד ומושמע מאוד.
אחרים במטה קצת יותר ספקנים.
זה נכון, היו כאלה שלא קנו את, במרכאות, את הסחורה הזאת. התפקיד שלי הוא גם לשכנע את חברי המטה ההסברה האחרים שהיו לקבל את זה, לכבד את זה ולהאמין שהוא יודע מה שהוא עושה. כן. הוא יודע מה שהוא מדבר, האיש הזה, הוא כבר ניצח קמפיינים אדירים והוא איש רציני, בואו נלך איתו, כי אחרת אין לנו שום סיכוי בלב אחי. אנחנו חייבים כאן להאמין בזה, אחרת אנחנו עבודים.
Look, I think that the Finkelstein campaigns for Netanyahu were fundamentally based on creating fear.
בוב שרום הוא אחד מיועצי הקמפיין הגדולים בעולם, ומי שאחראי על ניצחונות הבחירות של ביל קלינטון וטוני בלר. הוא ותיק קרבות מול ארתור פינקלשטיין.
On the basis of fear, driving people or voters toward Netanyahu.
והוא מסביר שהטכניקה של ארתור עבדה היטב במיוחד בגלל אוזלת ידה של מפלגת העבודה.
And it worked in 1996 against Shimon Peres because labor did not have a coherent, disciplined campaign structure. And people would sit around every night and have endless debates about what to do next.
כל זה היה מול מערכת בחירות קונבנציונלית שניהלו העירבים שלנו. היינו מפלגת עבודה, פרס, מטה הבחירות שלהם, שלא יכולים היו להשתמש בכלים שלנו.
תרגיל בחירות. עורך ומגיש יונתן גל.
ובינתיים במפלגת העבודה נבחרת הסיסמה ישראל חזקה עם פרס.
ניסינו לעבור לציבור שישראל עם פרס, האיש, המדינאי, איש הביטחון, היא תהיה חזקה הרבה יותר מאשר עם ביבי.
הנה חיים רמון, מנהל מטה ההסברה של שמעון פרס.
זה היה הרעיון.
ולמרות שבתקופה הזאת ישראל חווה פיגועי טרור קטלניים עם אוטובוסים שעפים באוויר, מפלגת העבודה לא חושבת לשנות את הסיסמה.
אם אתה משנה את הסיסמה, זאת אומרת, ישראל לא חזקה עם פרס. אז צריך להבין, רגע, למה שינית? הרי היו כותבים עשרות כזאת. מפלגת העבודה הגיעה למסקנה שפרס הוא לא חזק, ואז שינינו את הסיסמה, ואז אחרי הבחירות היה בא מישהו כמו ברק ואומר, בגלל ששיניתם את הסיסמה, הפסדתם את הבחירות.
זוכרים את הג'ינגל הזה? ישראל מחכה לרבין? מי שהלחין אותו הוא המוסיקאי שמוליק נויפלד.
אהלן.
בעקבות ההצלחה בבחירות 1992, במטה ההסברה של מפלגת העבודה פונים אליו שוב, והבקשה ממנו היא די ברורה.
הגדרה הייתה תעשה דומה, שזאת משימה לא פשוטה.
אבל נויפלד חושב שהרעיון לשחזר את קמפיין 92 הוא טעות.
שכנע אותם לא לעשות את זה. רציתי להגיד להם, עשינו את 92, לא צריך לחזור על זה. אנחנו, אני מזכיר לך לצערנו אחרי הרצח, ובשביל זה הצעתי להם לעלות בקמפיין בלי מוזיקה. אחד מהרעיונות שהצעתי להם, כן, זה לשים את ה... אני לא יודע אם אתה זוכר, בתקופה של הרצח, שמו בטלוויזיה כזה מין סוג של מוזיקה מאוד מעצובה, של צ'לו כזה.
נכון, של באך.
נכון, כן, כן, נכון. אני הצעתי להם להשתמש בזה. לא לעשות ג'ינגל. ובואו נעשה משהו אחר.
אבל אנשי הקמפיין לא מקבלים את ההצעה של נוינפלד, ודורשים את הג'ינגל הקצבי שלהם. אז בכל זאת, איך משחזרים את ישראל מחכה לרבין לטובת פרס?
מלחינים משהו שהוא בצורה המבנית, המוזיקלית, מזכיר את 92. כלומר, בית שנוסע על קצב, מעורר הרגשה של ניצחון, ופזמון שהוא קליט וזכיר, ומתזמרים את זה פלוס מינוס כמו שתזמרנו את 92. ישראל מחכה לפרס, ישראל מחכה מתפיר. אני לא הייתי כותב שיר כזה בתקופה ההיא, זה לא הפתעה של הכתיבה שלי בכלל עד היום, אבל לא הייתי כותב שיר בתקופה ההיא. אתה יודע, יש קמפיין, יש מנהל קמפיין, יש יועצים, רוצים ג'ינגל.
ולמרות שהג'ינגל כבר מוכן, נוינפלד מנסה שוב להציע לאנשי מפלגת העבודה כיוון אחר.
הצעתי להם לעשות שיר עם זמר מוכר או עם ילדים. ביוזמתי עשיתי להם אחד כזה, שזה הרבה יותר מוצלח ולדעתי מרגש, ונכון לתקופה היא התאים לרוח התקופה העצובה שהייתה אז בארץ אחרי הרצח.
והקמפיינרים המבולבלים של מפלגת העבודה מחליטים גם לשדר את הג'ינגל השמח סטייל רבין, וגם את השיר העצוב והמרגש. וכך הם שודרו ערב ערב בתשדירי התעמולה, אחד לצד השני.
הם לא השכילו להשתמש בזה, מסיבות שלהם. אתה יודע, אני לא קובע בדברים האלה. אנחנו עושים פה משהו שבתחום הזה שאתה עושה מוזיקה לפרסומות, אתה צריך להבדיל בין מה שאתה חושב שנכון למה שמבקשים לך.
ומול תשדירי הליכוד, שכללו אוטובוסים מתפוצצים, זכוכיות נשברות ופרס יחלק את ירושלים, מפלגת העבודה מעלה תשדירים קומיים עם רמי הויברגר.
אני אסטרולוג וקורא בקפה, והמון מצביעי ליכוד מתקשרים אליי לברר מה ביבי יחשוב מחר. אבל את זה קשה מאוד לדעת, כי אפילו ביבי לא יודע מה הוא יחשוב מחר.
זה היה הפער בין קמפיינים של פעם, שכשרוצים לרדת עליך בנגטים, מביאים את ספר ריבלין לצחוק עליך.
רון אסולין, במאי תשדירי התעמולה של הליכוד.
וכשאני עושה נגטיב, הוא נגטיב מתוך המציאות. הוא לא עם, עם אמנים, אני לא צריך להיצני חצר.
ביבי מזכיר לי את מנחם בגין. הכל, הצניעות, הסגנון, האישיות, האופי, המשקפיים, בול מנחם בגין, עליו השלום. גם אריק שרון מזכיר לי אותו, אבל קצת אחרת.
באחד הניסיונות של מפלגת העבודה לייצר קמפיין נגטיבי, הם מכינים תשדיר בחיכובו של לא פחות ולא יותר, יגאל עמיר. תחת הכותרת הרוצח מחייך עכשיו, נערך תשדיר שקורא למצביעים לבחור בשמעון פרס כדי למחוק לאמיר את החיוך מהפרצוף. אבל התשדיר נגנז.
כן, כי הוא היה תשדיר לא טוב.
חיים רמון.
שמע, אני הייתי מת לעשות כל הסרטי הזוועה האלה של מה שקדם לרצח רבין.
כן, היית עושה את זה?
ודאי, אבל אני התאפקתי, כי אני לא מנהל מערכת בחירות כדי שיהיה לי כיף. מערכת הבחירות יצרה להביא קולות מהימין הרך ומהאמצע. כל הבדיקות שעשינו, לא יוצא מן הכלל, ועשיתי בגלל שלא הייתי בטוח, ומתתי לעשות את זה, היו לו סרטים מוכנים, הסרט על יגאל עמיר, זה היה סרט של מישהו באנשי ברק, אז זה גם כמובן דלף שלא היה, שהוא הכין את הסרט. אבל אנחנו באנו ואמרנו, בוא נבדוק. ואני ישבתי אישית בקבוצות מיקוד, שהראו את הסרטים האלה, הציבור הזה התקומם. כלומר, אנחנו היינו שותפים להסתה, אל תשכנעו אותנו בהסתה, אין לנו יד ורגל, ברגע שאתם שמים את זה, אתם הופכים אותנו, אני מצטט אנשים שדיברו, אתם הופכים אותנו, כאילו היינו שותפים לרצח.
ולמרות שלמפלגת העבודה היו תשדירים מוצלחים בחיקובו של אהוד ברק,
ביבי, אנחנו מכירים היטב.
מנהל מטה הסברה, חיים רמון, מוריד אותם משידור אחרי פעמיים בלבד, ומחליט לשבץ במקומם תשדירים בחיקובם של מישהו אחר, ששמו חיים רמון.
ערב טוב. 4 השנים האחרונות היו מהטובות שהיו לישראל מזה 4 שנים.
אני חושב שדבר אחד צריך לזכור, שכשפוליטיקאים מנהלים קמפיינים, נכנסים שיקולים פוליטיים לתוך המשחק.
משה גאון, יועץ אסטרטגי לאהוד ברק במטה שמעון פרס.
זאת אומרת, המיקום שלי מול המיקום שלו, המעמד שלי מול המעמד שלו, ולכן הטעות הכי גדולה, לדעתי ב-96, אם אתה מסתכל על הקמפיין של מפלגת העבודה, היה המאבק הזה בין חיים רמון לאהוד ברק, שלמעשה בסופו של דבר שמעון פרס שילם את המחיר, משום שזיזו את אהוד ברק חוצה משיקולים לא עניינים ומקצועיים, ושמעון פרס שילם את המחיר.
חיים רמון, שהקפיד להופיע.
רון אסולין, בימי תשדירי הליכוד.
אבל הוא גם הקפיד להופיע בדברים שהיו מייסס, כמו למשל, השלום של הליכוד הוא קשור. למה אני אומר שהוא קשור? בואו אני אראה לכם. ואז הוא הראה את הסרטון של היונה, שבעצם צילמו אותה על חרום הקי.
אתם, צילמתם אותה יונה קשורה.
לא, קנינו אותה מקנדה.
אוקיי.
והיא בעצם קשורה לחוט, כי כך מצלמים יונים, היא מאלף יונים.
היום זה לא היה עובר לכם.
לא משנה. אבל זה היה כאילו הקטע שבו הוא תקף את השלום, דרך זה שאנחנו משתמשים ביונה קשורה לחוט.
כך היא צולמה. יונה קשורה בחוט. זוהי יונת השלום של ביבי. יונה שלא עפה לשום מקום. השלום של ביבי לא יכול לעוף. הוא קשור. הוא קשור לאריק שרון. הוא קשור לרפול. הוא קשור לגנדי. הוא קשור לרב לוינגר. בכל פעם שביבי אומר שלום בטוח, זכרו למי ביבי קשור.
אבל הוא ישב במירה שלנו. זאת אומרת, הוא דיבר על הקפיין שלנו.
כן, והדבר השלישי זה התשדיר של פרס הגדול, שאני חושב שהיו בו משהו כמו 14 התחייבויות. זו התחייבות, וזו התחייבות, וזו התחייבות. ועד, אתה יודע, בשלישית קלה כוחו. אנחנו עבדנו על מודלים הרבה יותר רזים וקצרים. יש 3 סיבות מדוע לא להצביע פרס.
יש 3 סיבות מדוע לא להצביע פרס. פרס סומך על ערפאת שיחסל את הטרור. פרס חושב שהסורים ירסנו את החיזבאללה. פרס יחלק את ירושלים. אין ביטחון, אין שלום, אין סיבה להצביע פרס.
פרס נעם ונעם ונעם.
לממשלה הזו, שבראשה עמד יצחק רבין עליו השלום,
ונעם ונעם.
אי אפשר לדבר עם מושגים של הישגים. היא ערכה מהפיכות.
ואתה אומר את זה לך, מתי זה ייגמר?
מהפיכה בתחום השלום, שלום עם ירדן, שלום עם הפלסטינאים.
אני חושב שם אפילו תשדיר אחד של 4 דקות או משהו כזה. זה היה הפער העצום בין מה שאנחנו עשינו לבין מה שהם עשו.
מהפכה בתחום הכלכלי. כמעט הכפלנו את ההכנסה הלאומית לנפש.
אבל הייתה עוד טעות, הטעות עוד יותר יסודית. הטעות הכי יסודית של שמעון פרס, זיכרונו לברכה, הייתה שהוא לא באמת האמין. הוא זלזל בנתניהו.
כן.
הוא מחק אותו. הוא לא באמת האמין שהבחור הזה, עם השטיקים שלו בטלוויזיה, יכול לנצח אותו, המדינאי בעל החזון, לאורך כל מערכת הבחירות. זה חזר בתשדירים, זה חזר בתדרוכים, אנחנו לא מדברים פה הרבה על התקשורת, אבל זה חזר כל הזמן בתדרוכים לעיתונאים. זה חזר כל הזמן בנאומים. זה חזר בכל מקום. ההתעלמות המבטלת הזאת.
הוא יגדל ויהיה רציני. אולי לא.
ישראל גדולה על ביבי.
עכשיו תראה, צריך לזכור, במדינת ישראל, זאת עובדת יסוד, הימין קצת יותר גדול מהשמאל והמרכז גם יחד. אנשים שמגדירים את עצמם ימין הם כ-53-54%, והשארית היא מרכז ושמאל. נתניהו היה צריך רק לקחת את הבייס ולהגיד לו, וזה הוא אמר את זה בסאבטקסט. תראו איך הם מתייחסים אלינו. הם לא סופרים אותנו, הם מתעלמים מאיתנו. אנחנו לא מעניינים אותם. הם לעצמם. אנחנו דואגים להם גם, כי כשאנחנו נעצור את הטרור, נעצור גם את הטרור עבורם. הם, אנחנו לא מעניינים אותם. וזה ליקד את הבייס שלו. זה ליקד, והוא היה צריך בסך הכל את ה-52% האלה שיצביעו בשבילו. כן? וההתנהגות המבטלת, חוסר היכולת של שמעון פרס, כתוצאה מזה של המטה שלו, והפוליטיקאים שסביבו, והפרסומאים שלו, להתייחס ברצינות ליריב, כן? היא זאת שהייתה ברוכה, והם פשוט נרדמו בשמירה.
אם דני רופא היה רץ לכנסת, הייתי מצביעה בשבילו, כי הוא מה זה חותיך. אבל הוא לא רץ, אז אני מצביעה בשביל ביבי, כי גם הוא שבשבת כזה.
ובחזרה לליכוד, ארתור פינקלשטיין ממשיך בניתוח הסקרים, מוצא שקמפיין מפלגת העבודה לא אפקטיבי, ומדהים את צוות המטה ביכולת שלו לחזות את הסקרים הבאים ואת תוצאות הבחירות. אבל בדיוק.
מוצאי שבת האחרון לפני הבחירות, יושבים בחדר, חדר הישיבות הגדול, אנחנו כבר אחרי הכנות לאימות, הכל כבר מוכן, מחר האימות, אז היום כבר לא עושים כלום, כי המתה כבר מוטט מהעייפות. אנחנו יושבים חדר הישיבות, בנווה אילן, ארתור, דן מרידור ואנוכי. ודן מרידור אומר, תגיד לי ארתור, מה הסיכוי שהם מנצחים פה את הבחירות? דן מרידור אגב לרגע אחד לא האמין שננצח. כמו אגב רבים אחרים, אפילו בתוך המתה.
כן.
וארתור אמר לו, תקשיב, אתם תנצחו בהפרש של בערך אחוז, פלוס מינוס חצי אחוז. נכון. אז אני אומר לארתור, באמת, ארתור, באמת, האימות עוד לא היה. אולי יקרה משהו. זאת, אני יודע מה התוכניות שלנו, ועוד מעט אנחנו עולים עם טוב ליהודים, אבל בכל זאת, הוא אומר, תשכיבו, אני לא פוליטיקאי, אני סטטיסטיקאי, והוא מוציא את הפד הצהוב הזה שעורכי דין אוהבים, מוציא עיפרון, תמיד הוא עבד רק עם עפרונות, מוציא עיפרון מחודד מכיס החולצה, והוא יושב ומתחיל לכתוב מספרים. כותב מספרים, כותב מספרים, כותב מספרים, כותב מספרים. גומר ואומר, אוקיי, ככה זה יהיה, באנגלית. בתחילת הערב, יראה כאילו הפסדתם בהפרש של 2-3%.
באמת? זה מה שהוא אמר?
אני מספר לכם סיפור אמיתי שהיה באמת.
אוקיי, כן.
במהלך הערב, כן, ככל שיתחילו להגיע תוצאות של קלפיות אמת, כי זה מה שהסקרים יגידו. סטטיסטית, ככה אנשים מנתחים סקרים, וזה מה שהניתוח יגיד, אבל זה ניתוח שקרי. לאורך הערב, ככל שהגיעו, התוצאות יתהפכו, ובסוף, טווח הניצחון שלכם הוא עד פלוס 2%, ומתחיל בפלוס 0.5%. אמרתי לו, אתה יודע משהו, זה לא יכול להיות, אני מתערב איתך. אני מתערב איתך על התוצאה הזאת. ההתערבות הייתה, זה שהמנצח בוחר בסדר ומשלם עליה, המפסיד משלם את כרטיסי הטיסה. לזכותו של ארתור, אני רוצה להגיד, הוא מעולם לא בא לגבות את החוף, למרות שהצעתי לו.
מה שמסתמן בשעה הזאת, 50.7 לשמעון פרס, 49.3 לבנימין נתניהו. יש לנו את ההולכה של שמעון פרס בצורה דקה מאוד, אבל ברורה לחלוטין.
אבל רגע, רגע, רגע. איך יכולה להיות נבואה כל כך מדויקת?
אני אגיד לך, הוא ניתח מגמה. אנחנו ראינו, התחלנו את מערכת הבחירות הזאת כזכו בדפיציט גדול מאוד, ואז עשינו את פרס יחלק את ירושלים, הוא הקפיץ אותנו ב5%. זאת אומרת, אחרי שנגמר כל הקמפיין, זו הייתה עלייה של 5%, או צמצום של 5% בפער. אז התחילו רצף של פיגועי אוטובוסים, שבכל פיגוע כזה היינו קופצים לשוויון עם פרס, וחוזרים, אבל לרמה טיפ-טיפה יותר גבוהה. קופצים, ואחרי יומיים חוזרים. קופצים ויומיים חוזרים, ואז נכנסו לתקופה שמבחינת הסקרים היה קו רציף, אבל כל יום היינו עולים ברבע אחוז, בחצי אחוז, ברבע אחוז, בחצי אחוז. היה קו שמרחוק נראה קו ישר, אבל אם הגדלת אותו, ראית שיש לו שיפוע קטן.
נכון.
ארתור פשוט לקח את השיפוע, עכשיו, הוא לקח את הקולות הצפים. יש משקל של קולות צפים שמחליטים ממש ברגע האחרון, ביומיים, שלושה האחרונים, לפעמים ביום הבחירות עצמו, לפעמים בתור לקלפי. ועשה קו שהוא קו רציף שממשיך את השיפוע ואז הופך לפרבולה. אוקיי? והוא אמר, תתכננו לי את האירוע שיעשה את הפרבולה.
ואחרי שארתור פינקלשטיין מוצא במחקרים שלו שהקמפיין מצליח לצמצם את הפער בין נתניהו לפרס, הוא מבקש מאייל ארד שבוע לפני הבחירות לכנס מסיבת עיתונאים.
ואני הצגתי תוצאות של סקרים ואמרתי, על פי התוצאות שלנו, על פי המגמה שאנחנו רואים, כן? אנחנו הולכים לנצח את הבחירות. אולי העיתונאים אחר כך, כולם רואים של אבי המנוח, אמרו, יאל, תשמע, לא מדברים ככה, אתה חדש. לא נותנים את החזיות, אתה יודע, בעוד שבוע כולם יראו, תצא טיפה, חבל, אתה רק בתחילת הדרך. למדתי בהם.
ועולים תשדירי תעמולה מטעם הליכוד, שמבשרים לקהל, הניצחון של נתניהו במרחק נגיעה.
סקר של הממשלה האמריקני, ההפרש בין פרס לביבי פחות מאחוז. סקרים של העבודה והליכוד, הפער כמעט נסגר.
יש חלק בתוך קמפיין שפונה לעובדי הקמפיין עצמו. צריך לזכור, עובדי הקמפיין זה לא רק אנשים שעושים תשדירים בטלוויזיה, 20 אנשים שעובדים בהפקת תשדירים ותעמולה. אלפי אנשים, אני חושב שביום הבחירות הפעלנו למעלה מ-20 אלף איש. אלפי אנשים, שאחרי עליהם היה איבט ליברמן, שלא ראו אותו בנווה אילן, פעם אחת לא הופיע שם, אבל הוא עבד בשטח.
הוא היה יד ימינו של ביבי אז בזמנו.
בנהל מטה השטח, זה היה הסברה, זה היה שטח. ואיבט אומר, חבר'ה, אני צריך בכל זאת קצת להכניס אמונה והתלהבות לפעילים שלנו. ולכן חלק מהקמפיין פונה פנימה, הוא תקשורת פנימה ארגונית שאומר, חבר'ה הולכים לנצח. יש כל מיני טכניקות וטקטיקות, איך עושים את זה, את הדבר הזה, אבל היינו חייבים לתת אמונה לאנשים שהולכים ביום הבחירות לקרוע את התחת ולסחוב אנשים מהבתים, ולהביא אותם אל הקלפי, לתת להם את האמונה שהולכים שזה אפשרי ושאפשר לנצח. אני אזכיר לכם, הרי התפיסה התקשורתית הייתה שזה בכלל קמפיין חסר סיכוי, שזה דן דיל, שזה הקרב נגמר לפני שהוא התחיל. אנחנו חייבים להכניס לאנשים את האמונה שזה אפשרי. ולכן היה המיני קמפיין הזה, הוא לא היה מיועד אל הציבור, היה בעיקר מיועד פנימה לתוך הקמפיין עצמו.
ניסים משאל, שוויון במערכת הפוליטית. מצטרפים לניצחון, מצביעים נתניהו, ראש הממשלה הבא של ישראל.
תרגיל בחירות, עורך ומגיש יונתן גת.
ושלושה ימים לפני יום הבחירות מגיע האימות הטלוויזיוני הגדול.
ערב טוב לצופים אשר בבית ולשני המועמדים לראשות הממשלה, מר שמעון פרס ומר בנימין נתניהו.
ובמטה של נתניהו התכוננו יום ולילה.
עושים סימולציה מצולמת. זאת אומרת, בונים אולפן שבו דן מרידור יהיה פרס, שבו נדמה לי שצחי היה...
צחי היה שואל.
היה דן מרגלית.
כן.
וביבי הוא ביבי. ואז בסופו של דבר אנחנו מצלמים את זה, ארתור נמצא שם, אנחנו נמצאים שם, אני מתרגם לו כל מילה במילה סימולטנית, ובכל פעם אנחנו עוצרים ונותנים הערות. כל אחד נותן את הערות שהוא חושב שהוא צריך לתת, המיקוד היה להחזיר אותו כל הזמן להגד מאוד מאוד ברור, מובהק, שמתאים לו להגיד.
אני פחדתי מאוד מהאימות.
חיים רמון.
אני אספר סיפור שפרס לפני, שבוע לפני האימות הייתה לו דלקת שעורה ממש קשה בעין.
אוקיי.
ואני אמרתי לשימון, הלוואי וזה לא יעבור לך, כי אתה לא... ככה אתה לא יכול להופיע. אבל כנראה שהמזל הרע רדף אותנו גם בזה, והוא התאושש והחלים להפליא.
וכשהאימות מתחיל, נתניהו לא מחכה אפילו לא רגע אחד, הוא מיד מסתער על שמעון פרס ותוקף אותו ללא רחמים.
מר פרס, זה לא חשוב מה שאתה אומר פה הערב. כי אתה מחלק בפועל את ירושלים.
וצריך להגיד שישראל לא הייתה רגילה עד אז לסגנון כזה של אימותים בטלוויזיה. עד אז במערכות הבחירות הקהל צפה באימותים בסגנון פרס מול שמיר, שמיר מול רבין, אימותים מנומסים, רגועים, ויש כאלה שיגידו גם משעממים.
תודה לך מר פתיר, ערב טוב לך מר שמיר, ערב טוב גירותיי ורבותיי.
והקהל הישראלי לא היה רגיל לראות אימות שכולל דיבור כמו של נתניהו, דיבור חד, קצר, קולח ותוקפני.
אתה מסרב לסגור את האוריינט האוס, אתה מסרב לסלק את אנשיו של ג'יבריל רג'וב מירושלים, אתה הסתרת, יש לי את המכתב הזה פה, הסתרת את העובדה שהעברת מכתב ליאסר ערפאת, שבו התחייבת לשמור את מוסדות אשף בירושלים, ולכן אין חשיבות למה שאתה אומר פה, כי אתה בפועל מחלק את ירושלים. ומדוע שנאמין לך?
אבל נותן גם עובדות. זה לא היה רק בטון. הוא בא מצויד עם הארגומנט, עם ה-facts and figures, שיעזרו לו להעביר את זה מאוד אמריקאי.
אבל אייל ארד מספר שחלק מהצלחתו של נתניהו באימות קשור להסכמים שהתבצעו מאחורי הקלעים.
וזה פה כל הקדיט ללימור לבנת, שישבה מול חיים רמון, והיא צריכה לייצר תנאי אימות שהיו נוחים לנו.
תסביר.
למשל, אנחנו עוד רצינו שהשאלות לא יהיו ידועות מראש. למה? כי נתניהו הוא בוגר של עשרות אימותים ורעיונות מול מראיינים
עוינים, כן, בארצות הברית, בתקופות אינטיפאדה, שהיה צריך להסביר את ישראל במצבים לא טובים.
ולא, וגם מול דוברי הצד הפלסטיני, הכי מיומנים שיש, לכן אין לו בעיה, הוא יודע לקבל שאלות, וכמו שאומרים באנגלית, הוא רוקד על הרגליים, he dances on his feet. למד שמעון פרס שצריך לעשות חזרות על כל דבר.
בכל אימות אתה נרגש, בכל מילה מיותרת גוזלת שנייה, אתה לוחם נגד שניות.
הדבר השני זה הצוות האדום. הצוות האדום שלנו בעצם הכין את דן מרידור, הכין את המתמודד ממול, מה היו השאלות שלו, מה היו התשובות שלו, מה היו המתקפות אם הוא יתקוף. אגב, היינו מוכנים להרבה יותר סנריוז מכל הסנריוז שקרו שם. לדבר אחד אגב לא היינו מוכנים.
כן.
בסוף האימות אנחנו דרשנו שיהיה מגע ישיר בין נתניהו לבין פרס. כלומר, כל אחד ישאל את השני שאלה, ומשום מה, עד היום אני לא מבין למה חיים רמון הסכים. ואז נתניהו שאל אותו, מר פרס, למה תחלק את ירושלים? או משהו מהסוג הזה, ומה שמענו זה הריבטל לתשובה הזאת. ואז פרס היה יכול לשאול את נתניהו שאלה. ופרס אמר,
אין לי שאלה למר נתניהו.
טעות. אדירה, כשאתה בעצם מאפשר למועמד לשאול שאלה, ואתה בעצם מזלזל במועמד ממול, ואתה אומר, אין לי מה לשאול אותו.
משה גאון, יועץ אסטרטגי לאהוד ברק במטה שמעון פרס.
אז הוא אומר, אני לא מעריך אותו. הציבור הגיב לזה מאוד מאוד קשה.
והדבר השלישי, נקודת ההכנה. בהכנה הזאת, שרון תיאר עכשיו, אף אחד לא היה בחדר חוץ מהצוות הטכני, בארתור. אני לא הייתי שם. אני כתבתי את השאלות והתשובות, מסמך השאלות והתשובות, שהיה חוברת. אני כתבתי, אבל אני לא הייתי בחדר. ולא היה מוטי מורה, לא היה, אף אחד מהצוות לא היה. היו שם שני השחקנים שמשחקים בסימולציה, הצוות הטכני שמצלם ומביים, אוקיי, וארתור בלבד. למה? שקט. זה בדיוק מה שמקצוען צריך, כשהוא מתכונן לקרב, תחשוב על קרב האגרוף המכריע בחייו, הוא שם את כל הצוות בצד, לא משנה כמה הם טובים, כמה הם מוכשרים, כמה הם מקורבים, מה מעמדם הפוליטי, כולם הצידה. יש אדם אחד, יש קואץ' אחד, יש מאמן אחד, שעכשיו הוא מאמן של הקרב הזה. וזה ארתור. שלושת הדברים האלה, קביעת כללי המשחק, הכנת כל הסנריוז, והאימון המקצועי, אלה ניצחו את העניין.
ואני חושב מעל הכל, מר פרס, שהגיע הזמן שתבין שמוכרחים ללכת בדרך אחרת. אנחנו נלך בה. אני מאמין שאנחנו גם נחזיר לעם ישראל את התקווה לשלום אמיתי, למזרח התיכון, כפי שהוא באמת.
ועכשיו אורון אסולין מגלה שהיה עוד טריק אחד קטן שעזר לנתניהו להיראות עוד יותר טוב באימות.
אני ידעתי איפה אולפן יהיה כי עשיתי סיור מוקדם, וזה אולפן החדשות של JCS, אולפן נמוך בצורה בלתי רגילה, לא מתאים לאימות, מתאים מקסימום אתה יודע, מגיש חדשות אחד שיושב ככה ורואים אותו מהשולחן ועד הראש. פנסים נמוכים, מה שאומר צלליות קשות מתחת לעיניים, אף אחד לא נראה טוב במצב הזה. אבל, כשיש לך מועמד צעיר עם אור קצת יותר מתוח, ויש לך באימות מולו מישהו מבוגר ומאוד לא מתוח, כל מה שאתה צריך לעשות זה רק להדגיש את הפער הזה. אז אני ציידתי את נתניהו בסוג של קרטון דק לבן, כמו פולדר, אבל גדול מאוד, שבתוכו ביקשתי מנסים את הניירות, להיכנס איתו ופשוט לפרוס אותו על השולחן.
הם לא הבינו מה קורה. בצד השני לא הבינו. הם חשבו שזה הפתקאות
להחמה שלהם. מה שזה עשה, זה פשוט
העיר אותו אחר.
הכניס לו באונס, אור, הפנסים היכו על המשטח הלבן ונתנו לו רפלקשן על הפנים. אתה נכנס עכשיו לאימות ואני נותן לך את הטיפ הקטן הזה ונותן לך גם את הפולדר ביד ואחר כך, אתה מרגיש הרבה יותר טוב, נכון?
ואיך שמעון פרס היה נשמע באימות? ככה.
ערב טוב. היו לנו 4 שנים בלתי רגילות. ישראל צעדה קדימה. לגבי העתיד, ההכרעה איננה בין ימין לבין שמאל, אלא בין ללכת קדימה או לשוב אחורה. בין תהליך ההתנחלויות שיביא להפסקת תהליך השלום, יחזיר את האינטיפאדה,
לבין תהליך השלום שיביא מציאות של שלום אמת במזרח התיכון.
פרס הגיע לא מוכן, הוא לא העריך מספיק את נתניהו, הוא לא הכין את עצמו להתמודדות הזאת מול נתניהו, הוא לא ידע לשבת מול מצלמה כמו שנתניהו ידע, וגם הוא לא היה איש קריזמטי מול קהל, הוא היה קריזמטי מאוד אולי באחד על אחד, בהופעה מול אנשים, הוא מאוד מאוד השתפר בשנותיו אחרי זה כנשיא, הוא פתאום הפך להיות מאוד אהוב, אבל בתקופה שהוא היה ראש ממשלה, הוא לא היה בן אדם מאוד קריזמטי.
נכון, ישנם קשיים, ישנם קורבנות, אף פעם לא נבהלנו מהם, גם הפעם לא נבהל ולא נכנע לא לטרור ולא לטרוריסטים ולא מאלה שמפחדים מהטרור או מפחדים מהטרוריסטים.
אני טעיתי בכך שלא יצאתי מהקופסה כפי שעשו אחריי כל המועמדים, כל מועמד שהיה לו מה להפסיד מהעימות, ברח מעימות, ולכן מאז 1996 אין עימותים, וכך הייתי צריך לנהוג. לא היה לנו מה להרוויח בעימות.
ויום לפני הבחירות, תושבי ישראל חוזים בבליץ ענק של קמפיין שילוט נתניהו זה טוב ליהודים. נראה כמו קמפיין מאולתר של אנשי חב"ד, אבל זהו קמפיין מתוכנן היטב היטב.
ארתור אמר לנו כל הזמן,
ארתור פינקלשטיין
אמר לנו כל הזמן שהיומיים, השלושה ימים האחרונים, כן, אחרי מות יהיו הימים המכריעים. כלומר, הם יהיו הימים שבהם אלה שעדיין מתלבטים, אלה שעדיין לא החליטו, יורדים מהגדר. עכשיו אנחנו עשינו מחקר של מי הם המתלבטים האלה. את מרבית קבוצות המיקוד שלנו עשינו בקרב אוכלוסיות של מתלבטים. מסתבר ככה, אחד הם מצביעי אנשי ימין. המתלבטים, לאנשים שיגדו את הסוף לא הייתה שום התלבטות.
כן.
היה ברור להם שמצביעים פרס. לאנשי ימין הייתה התלבטות. האם הם מצביעים נתניהו או לא מצביעים נתניהו? אגב, האלטרנטיבה של רובם הייתה לא לבוא להצביע. שוב, הם יקרא דלגיטימציה שהליכוד עבר אחרי רצח רבין. ואנחנו היינו צריכים משהו מאוד אמוציונלי כדי להוציא אותם מהבית. אנחנו צריכים לנצל את העובדה שנתניהו במומנטום חיובי, הנחנו שבאימות אנחנו נצא טוב, ועכשיו צריך איזה משהו לסגור את הפינה, אוקיי? והעניין הזה זה הטוב ליהודים.
מי ניסח את זה?
אני חושב שאת הניסוח הסופי עשו החבדניקים. זה לא, לא יצא, אגב, זה היה קמפיין שהיה, שמרנו אותו, הוא היה במידור מאוד מאוד גבוה.
הוא גם היה קמפיין שטח.
כן, הוא היה קמפיין שטח, הוא היה במידור מאוד מאוד גבוה, כלומר, אף אחד במטה ההסברה לא ידע שזה הולך לצאת. אוקיי, זה היה קמפיין שטח, שהופקד על ידי גורם חיצוני, בוצע על ידי גורם חיצוני, אנשי חבד, אבל המכה המורלית שהדבר הזה נתן לצד השני, והבוסט המורלי שהדבר הזה נתן בצד של נתניהו, גרם לדלטה הזאת שהייתה חסרה, כמה עשרות אלפי קולות, בכל זאת לצאת ולהצביע.
אני טוען, אני יכול לא יכול להוכיח, שהתוצאה של פרס השיג, שפער שחצי אחוז אחוז, למרות הפיגועים, לכאורה זה היה הישג גדול, אבל זה לא חשוב, זה כמו להפסיד 4-3, עדיין נפסדת. אבל נפקדת 3 גולים, אבל עדיין נפסדת.
מדינת ישראל יוצאת היום לדרך חדשה. הרי אמר אחד משרי הממשלה הזאת, הבחירות אכן הוכיחו בצורה ברורה שיש אלוהים בשמיים.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית הזו, על בחירות 1996, יש פרק נוסף, שבו דיברנו גם על הסיסמה פרס יחלק את ירושלים, ויועצי נתניהו נתנו לנו מספר פתרונות, מה פרס היה צריך לעשות כדי לנטרל את הקמפיין הזה, ודיברנו גם על איך נולדה הסיסמה עושים שלום בטוח. ולמעשה, אתם יכולים להזין לפרק הזה כבר עכשיו, ביישומון הפודקאסטים שלכם, בוחרים בתרגיל בחירות, וכל הפרקים מחכים לכם שם. אני רוצה להודות למי שהשתתף בתוכנית וסיפר יחד איתי את סיפור בחירות 1996, השרה לשעבר לימור לבנת, השר לשעבר חיים רמון, למלחין שמוליק נויפלד, ולצוות הקמפיין אייל ארד, היועץ האסטרטגי של נתניהו, משה גאון מהמטה של שמעון פרס, רון אסולין במאי התשתירים של הליכוד, ותודה על היועץ האסטרטגי האגדי בוב שרום. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בפרק נוסף של תרגיל בחירות בשבוע הבא. להתראות.
תרגיל בחירות. הסיפור האמיתי מאחורי מערכות הבחירות בישראל. עורך ומגיש, יונתן גת.